טוב להיפגש פעם בשבוע, ברוך השם, כן ירבו, אמן. אנחנו נמצאים בערב שבת קודש, פרשת כי תבוא, ומתוך שכוח גדול, שכוח, תודה רבה, ובתוך כל הדברים שיש לנו כאן והתעסקות של דברים נוספים שעוד נדבר עליהם, כמו פרשת הביקורים וביאור המעשרות, אז יש חלק מאוד משמעותי ורציני בפרשה שהוא נושא שקצת פחות נעים לדבר עליו, והוא הקללות. יש גם ארורים ויש גם הרבה קללות, עד כדי כך שבהרבה מהמקומות נוהגים שמי שקורא את הקללות זה בעל הקורא בעצמו, והוא עולה וקורא בשקט, אף אחד לא רוצה, עולה בשקט וקורא, וקוראים מהר, ואז צועקים עליו לא שומעים, ואז הוא צועק איזה כללה, אז הוא אומר, תהיה בשקט. בסדר, זה אני רוצה לדבר על הנושא הזה, מה שלא מדברים עליו, ומתוך הכללות לדבר על משהו שגם מאוד שייך ורלוונטי לימינו אנו, והוא עוסק בנושא של מציאות הרע בעולם. מציאות הרע בעולם, ואני אסביר איפה אנחנו מתמודדים עם מציאות הרע בעולם. אנחנו, ברוך השם, מאמינים בקדוש ברוך הוא, ובתוך אמונתנו בקדוש ברוך הוא אנחנו מאמינים כמה דברים עליו. אחד, אנחנו מאמינים שאין עוד מלבדו, אין עוד מלבדו, כלומר שכל מה שקורה ומתרחש גם בשמיים למעלה וגם בארץ למטה, הכל ממנו יתברך, הכל קורה ממנו. דבר שני, אנחנו מאמינים חוץ מזה שאין עוד מלבדו, שהוא תכלית הטוב, הוא אוהב אותנו, אבינו מלכנו, אב הרחמן, מרחם עלינו, אוהב אותנו, אוהב את הבריות, טוב השם לכל ורחמיו על כל מעשיו, שהוא זן ומפרנס מביצי קינים עד קרני רעמים, מהדברים הקטנים, שכל מה שמתרחש מתרחש ממנו, והוא רוצה לעשות טוב ולהשפיע חסד על הבריאה. ועם זאת, כשאנחנו מסתכלים על העולם, ולא צריך ללכת הרבה רחוק בהיסטוריה, ואפשר גם ללכת, אבל צריך להסתכל על הימים שבהם אנחנו נמצאים, מה שנקרא חדשים לבקרים, רבה אמונתך, אבל כל יום שאנחנו מתעוררים, וכל המציאות שבה אנחנו חיים כעת בזמן של מלחמה, שנפתחה באירוע שלא היה כדוגמתו, בפגיעה קשה בעם היהודי, שלא היה כדוגמתה מתקופת השואה, אז אנחנו שואלים את עצמנו, איפה אב הרחמן? ואיפה טוב השם לכל ורחמיו על כל מעשיו? כלומר, כשאנחנו מתמודדים מול שאלת הרע שיש בעולם, אנחנו יכולים להגיע לשלוש מסקנות. או שהוא לא נמצא, כי הוא, מה קרה? יצא אולי לפנסיה או משהו, אולי הוא בבית מדרש של הגמלאים ביום זה בבוקר, ולא, הוא תפוס, הוא לא, כן. או שחס ושלום, הוא לא רק רוצה לעשות טוב, הוא רוצה גם לעשות רע, לא עולה לנו רע. או שיש הפרדת רשויות, ואין אל אחד, חס ושלום אני אומר, כן, אין אל אחד, אלא יש את האל הטוב, וכמו שיש אצל הנצרות, וכמו שיש אצל דתות אחרות, יש גם מישהו שאחראי על הרע, אחד כזה עם גלימה אדורה, ועם כלשון שעומד שם, והוא הזה של הרע. ולכן היה גם אמונה בהרבה אלילים, כי קשה לראות איך הפכים מסתדרים אצל מישהו אחד. אז הרע זו שאלה גדולה באמונתנו, והיא שאלה שאנחנו מתמודדים איתה כעת ביום יום. וכשאנחנו מגיעים בפרשת כי תבוא לנושא של הכללות, ורואים מה הוא מבטיח לנו כביכול אם לא נהיה טובים, אז אנחנו מתמודדים ביתר שאת מול השאלה הזאת. ואני רוצה לברר אותה, לנסות להבין ולהראות קודם כל שזוהי שאלה גדולה, כפי שעוד רגע נבהר, אבל לפני שאנחנו נעסוק בסוגיה עצמה, אני רוצה לספר לכם סיפור. אמיתי ממש ממש, שלא יתפסו אותי פה, יגידו לי, אתה זה, הבטחת לנו, הכל זה כמובן בלי נדר, כן? אבל המעשה שהיה, היה כך. סיפר אותו הרב דוד גרוסמן, שמעתי את זה ממנו באופן אישי, הרב של מגדל העמק, כשהוא מנופף ביד באיזושהי חתיכה של אור מקופלת. והוא סיפר שם, שיום אחד מתקשר אליו אדם בשם, אולי חלק מכירים את זה פה, או אותו, מוטי דוטן, איש כפר חיטים, שהיה במשך שנים רבות וארוכות היושב ראש של מועצת גליל תחתון, כן, הוא היה ראש מועצת גליל תחתון, היה הרבה שנים שם וכו', גדל בפתח תקווה, לא רחוק, אבל הוא אומר, הוא מתעסק גם הרבה אחרי שהוא פרש מהתפקיד שלו כראש המועצה שם, הוא מתעסק הרבה בעניינים של שואה, הוא בן לניצולי שואה, ובהרבה בהנצחה וכל מיני דברים כאלה. ביום אחד הוא נוסע לאיזשהו אירוע שהיה בגרמניה זכר לשואה, והוא הולך ונועם ומדבר שם כיושב ראש של איזשהו ארגון שאני לא זוכר, ותוך כדי שהוא מדבר, אז הוא מסיים את הדברים, ופונה אליו אחד מ... אני לא יודע אם זה נקרא כך, אבל חברי הכנסת שם בגרמניה, אחד מהאנשים בשלטון שם. לא, איך קוראים לו? לא חבר כנסת? לא, אבל איך הבן אדם הזה? בעל תפקיד, בעל שררה שם, והוא בא אליו ואומר לו, אני רוצה לספר לך משהו, בואי איתי לצד. והוא בא ומספר לו, תשמע, אבא שלי, אומר אותו גרמני, היה בתפקיד די בכיר בחיל האוויר הגרמני בזמן מלחמת העולם השנייה בשואה. ואחת המשימות שהיה על הטייסת שלו זה להפציץ בתי כנסת של יהודים. והוא לא יודע מה זה בית כנסת, מה כן ומה לא. אז הוא הלך בגבול גרמניה פולין לאיזשהו כפר, והגיע והיה שם בית כנסת, והוא נכנס לראות מה זה הדבר הזה, לפני שמה שנקרא ללמוד את השטח, להבין מה קורה. והוא נכנס ומסתכל ורואה, ובמרכז היה כמו פה וכמו בכל בית כנסת, היה ארון קודש. אז הוא רוצה לראות מה שומרים שם, כסף, זהב, תכשיטים, יהלומים. הוא פותח את זה ורואה שם ספר תורה, הוא לא יודע מה זה. הוא מוריד את זה ורואה קלף. והקלף הזה מאוד מצחן בעיניו. היה לו את הפספורט או את הכרטיס הזה של ה... כמו שיש לך את החוגר. אז אתה חוגר של החיל האוויר, כן, של החיל האוויר של גרמניה, והוא אמר, זה יכול להיות עטיפה מאוד יפה על הארנק הזה, מאור, זה נראה אור טוב ואיכותי, והוא לקח את, את החוגר שלו, וממש סרטט ועם סכין חתך מספר התורה, וקיפל ככה, וזה מה ששמר על החוגר שלו, והוא טס ועשה מה שהוא עשה. ויום אחד, אומר אותו חבר כנסת גרמני, אומר, לפני שאבא שלי נפטר, הוא קרא לי, הוא איש לא טוב. אמר לו, תשמע, אני הולך למות. ואני מרגיש שיש לי את הדבר הזה, שזה חייב לעלות לארץ ישראל. אתה תוכל לדאוג שביום מן הימים זה יגיע לארץ ישראל? אמר לו, אבא אמר, מה אני לא אעשה? לקח את זה. ולכן אני בא אליך, אומר אותו בן, למוטי דותן, אתה ישראלי. אתה תוכל לעלות את זה לארץ ישראל ולשמור את זה שם? וכך היה. והוא מגיע עם דמעות לרב גרוסמן ומספר לו את הסיפור הזה ומראה לו את מה שכתוב. מראה לו את האור. טוב, עד כאן פה נגמר הסיפור. אומר הרב גרוסמן, מה עניין אותי? מה מעניין אתכם? איפה? איפה? עכשיו, מה מעניין בדבר הזה? כי זה, הוא לא יודע לקרוא עברית אותו הרור. לא יודע. איפה הוא פתח? ומה היה שם, מה היה שם, שבדיוק הוא לא היה עברית, אותיות השוריות וזה. ומה שהיה חתוך שם, זה חלקים מהכללות שיש בפרשה שלנו. ובפרשה שלנו מופיע, שהקדוש ברוך הוא, זה לא נמצא לפניכם, יישא לך גוי, נכון? מרחוק, שיבוא, ויפגע בך, וכל הדברים הללו, כן? ויפיצך בכל העמים, ועד קצה הארץ, ועבדת שם, וכו', והגויים האלה, וכל הדברים האלה, מי ייתן בוקר, מפחד לבבך, ואלה דברי הברית אשר ציווה השם, זה מה שמופיע שם, מכל הפסוקים, לא פסוקים בחומש ויקרא לקורבנות, ולא בראשית ברא אלוקים, ולא שאברהם ירד למצרים, ולא יציאת מצרים, ולא זה, מכל הכללות האלה מופיעות, וזה היה תקופה של כללה, וזה מה שהיה שם. אבל בכללות הללו, גם שנמצאים אצלנו, וגם בכללות שיש בסוף חומש ויקרא, יש פסוקים שמלמדים שעם כל הכללות שמגיעות יש ברית. וגם זאת באותם בארץ אויביהם, לא מאסתים ולא גאלתים, נכון? לחלותם, להפר בריתי איתם. זה הנצחיות של העם היהודי. עכשיו, אז לפני 80 או 85 שנה, כשזה קרה, מי העלה בדעתו שהמדינה שלנו תהיה כפי שהיא נראית כיום? מי העלה בדעתו שמדינת ישראל אני כבר חושב גם על מה שקרה, שמענו איזה תחכום, איזה תעוזה, איזה יצירתיות, איזה אומץ. מי העלה בדעתו שיהיו דברים כאלה? שאנחנו נספק לכל העולם, שלגרמניה אנחנו נמכור את מערכת החץ במיליארדים? זה לא, זה, שהם יקנו מאיתנו בלי שהם יודעים שקונים מאיתנו מכשירי קשר, זה פלא פלאים וזוהי הברית. אבל לפני הברית יש את הכללות. ומה שאנחנו רוצים לעשות היום זה לנסות לבאר מה העניינה של הרעה, איך היא קורית, מה מתרחש פה, מה הקדוש ברוך הוא, עד כמה שניתן. אין לנו תשובות להכל, אולי זאת תהיה התשובה הכי משמעותית, שאין לנו תשובות להכל, בסדר? אבל זה הדבר שאנחנו רוצים לברר אותו. אז ניקח לנו עכשיו כהרב של בריטניה זכרונו לברכה וכו', הוא סיפר שבשנת, אני אומר את זה למניינה במחילה כדי שנהיה מסונכרנים שנינו, 2004, אם אתם זוכרים, היה צונאמי גדול באזור אינדונזיה שמתו בו כיותר מרבע מיליון אנשים בצונאמי, כן? זה משהו. והוא סיפר שהוא הלך לשם עם קבוצה של רבנים וכולי לבקר ולראות מה קורה, ואז תפס אותו איש אחד, לא יהודי, לא זה וזה, אומר לו, רבי, אתה, אני רואה, אתה נראה לי רב, רבנים וזה, יש לי שאלה אחת לשאול אותך. אני הייתי פה בצונאמי, ועלו הגלים ועלו המים, ואני הייתי במלון בקומה שישית. ונתפסתי בגלל כל הרעידת אדמה וכל המים, שזה נפל עליי איזשהו ארון, והרגל שלי נתפסה מתחת לארון, ואני רואה את המים מתחילים לעלות לעלות, ואני שוקע, ואני עוד רגע נגמר לי האוויר. ובאה אישה אחת, והיא ראתה שאני צועק וצועק, ובמקום לברוח, היא רצה, והיא התאמצה, והיא חילצה אותי, ובזכותה אני חי, כי הרימה את הארון, והצלחתי למשוך את הרגל וברחתי. ושעתיים אחרי שאני עוד בבריחה, אני רואה פתאום את הגופה שלה מוטלת על האדמה, שמשהו אחר גרם לה והיא טבעה ולא הצליחה לשרוד. ואני רוצה לשאול אותך, רבי, אתה מאמין באלוקים, נכון? אז איך קרה דבר כזה? בסדר? מה הוא ענה לו? אני אגיד בסוף, להשאיר אתכם קצת במתח. אבל זו שאלה גדולה של החיים של כולנו. אז, וברמה האישית, הפרטית, וברמה הלאומית, וענייני המלחמה, ומה שאנחנו שומעים, זה נראה לכאורה שמישהו כאילו, כמובן, אנחנו עושים את זה כדי לברר, חס ושלום, לא מתוך כפירה, אבל חייבים לשאול את השאלות. כאילו לא מנועל פה משהו, לא מצליח, משהו התפספס, לא, בוודאי יש סדר. אבל למה זה קורה כך? זה מה שנרצה לבאר. אז אפשר להתחיל לראות את הדפים בחברותות, לבד, בשותף. רבע לי, אנחנו... כל מה שנאמר לאל, ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה מדברו. אז אנחנו נמשיך, וקודם כל נעיין בדברים ונראה עד כמה השאלה הזאת שהצגנו אותה בשם אותו אדם ששאל את זה שם באינדונזיה וכו' וכו', שאלה שכולנו בעצם או בצורה נגלית מעיזים ושואלים, או שאנחנו מתמודדים מולה במחשבה שלנו. אבל זוהי שאלה שהשיגה את כל גדולי ישראל עד כדי כך שרבי ינאי אומר במסכת אבות בפרק ד' משנת ט"ו, רבי ינאי אומר, אין בידינו לא משלבת הרשעים ולא מייסורי הצדיקים. לא יודעים, אנחנו לא מבינים, ואנחנו רואים את זה לפעמים הרשעים מצליחים וכו', לפעמים הצדיקים לא, ואין לנו פתרון לדבר הזה. ופה רגע אני אתחיל דווקא, למרות שאמרתי בסוף, אבל השארתי קצת מתח, אבל שלא יהיה יותר מדי מתח. מה ענה הרב זקס לאותו אדם ששאל אותו? האמת היא שאני לא בטוח שזה מה שהוא ענה לו, אבל זה מה שהוא ענה אחרי הסיפור הזה שהוא סיפר אותו. הוא ענה, וזה הכיוון שאנחנו רוצים ללכת בו, ככה, כיוון אחד. היה רב צדיק, עוד רגע נדבר על זה, היה רב צדיק, קראו לו הרב אלברשטם, האדמור מצאנס, והוא היה רב שאיבד את כל המשפחה שלו, את כל, כן, הכל, כן, ילדים ואישה והכל. הלך, עלה לארץ ישראל, שיקם את עצמו, בנה בתי מדרש, בנה קהילה אדירה, בית חולים לניאדו וכו'. לקראת סוף ימיו, ראינו אותו בעיתון למשפחה, לציבור החרדי, ושאלו אותו כל מיני שאלות, רבי וכו' וכו', ואז בסוף שאלו אותו שאלה קשה. אמרו לו, רבי, אתה עברת בחיים דברים שכמעט ואף אחד לא עבר. איבדת את כל המשפחה וכו' וכו'. יש לך שאלות לבורא עולם, או שאתה מלא באמונה? אז הוא אומר, ברור שיש לי שאלות. יש לי הרבה מאוד שאלות. אז אמרו לו, נו, אבל אתה מאמין גדול, הרי יש לך כל כך הרבה תלמידים, אלפי תלמידים, ואתה הולך בדרך השם, אז אם יש לך שאלות בטרח, יש לך גם תשובות. אז הוא אומר, יש תשובות, אבל לי אין אותה. התשובות נמצאות למעלה. ובינתיים יש לי עוד הרבה מה להספיק למטה, עד שאני אקבל את התשובות. בפירוש הדבר של האמונה שלנו בבורא עולם, וזה מה שנרצה ללכת ולומר, האמונה היא לא לדעת תמיד מה קורה. אין לנו משלוות הרשעים, אומר רבי ינאי, שהיה גדול שבגדולים, בתנאים, ואין לנו לא מסורי הצדיקים, אנחנו לא מבינים. אבל אז מה האמונה אם אתה לא מבין, אם אתה לא יודע? לא לדעת את הכל, אלא לדעת שיש מישהו שמנהל, שיש סדר, שיש תשובות, גם אם אני לא יודע אותם, והתשובות הם יהיו למעלה, וכפי שנבהר ונראה את הדברים. והשאלה הזאת היא גרמה לאחד מהגדולים שבעם ישראל. כן, נכון, בוודאי. ואחד מגדולי ישראל בכל הדורות ששאל את זה, אחר, אלישע בן אבויה, מורו ורבו של רבי מאיר, שגם כן קרוי באחד המקומות, נכון, התחילו לקרוא לו אחרים. סוף הגמרא באוריות מספרת שם את הסיפור בבית המדרש, רצו להניש אותו, אז קראו לו אחרים, שזה קצת מזכיר את אחר. אחר קיצץ בנטיות. מי זה היה אחר? אומר המדרש. אמרו עליו על אלישע בן אבויה, לא הייתה עזרה ננעלת על איש חכם וגיבור בתורה בישראל כמותו. הגדול ביותר. וכיוון שהיה מדבר, הוא היה הולך ומדבר ומעביר את השיעור הכללי שלו, ודורש בלשכת הגזית שבירושלים, או בבית המדרש של טבריה, היו כל החברים עומדים ומאזינים, כמו מעמד הר סיני, כולם עומדים ומקשיבים לו. ואחר כך באים כולם ומנשקים אותו על ראשו. אם בטבריה כך, כל וחומר בשאר המדינות, בשאר היעוד וכו'. וזה לא סתם בן אדם. גדול, גאון, מטאור. הוא נכנס. רבי עקיבא. והוא הציץ וקיצץ בנטיות, נכון? וקיצץ בנטיות. אבל למה? אומר המדרש, מה גרם לו? שתי הסברים אומרת הגמרא. סיפור אחד, סיפור מפורסם על אותו אבא שמבקש מבנו ללכת ולעשות מצוות שילוח הקן. אין לנו בכל התורה כולה, אנחנו לא יודעים מתן שכרן של מצוות. אנחנו לא יודעים לחשב איזה מצווה יותר שווה מחברתה, כי אין לנו שכר. לעומת העבירות שאנחנו יכולים לעשות חשבון, ויש חשבונות כאלה, יש עבירות שהן בלאווים, יש עבירות לא רק דאורייתא דרבנן, גם בדאורייתא יש איסורים שהן במלכות, יש איסורים שאין בהם מלכות בכלל, יש איסורים שהן במיטה, גם במיטה יש הדרגה. למה נפקא מינה? אתה צריך חס ושלום לחלל שבת, צריך להציל חולה, עדיף שתעשה איסור שיש בו, למשל אתה יכול לתת לו או בשר בחלב או לשחוט לו עכשיו פרה. בשר וחלב לא טוב, נכון? אבל זה רק מלכות. מלכות, לשחוט זה סקילה, אז עדיף שתלך על היותר קל, למרות ששניהם מהתורה. בעבירות אפשר לעשות חשבונות, כן, מה יותר מה פחות. במצוות אין לנו חוץ משתי מצוות שבהם יש אריכות ימין, ושתי המצוות האלה הם ההפך הגדול ביותר. מצד אחד מצוות כיבוד הורים, אין לך מצווה יותר קשה מהדבר הזה, משהו יומיומי, כן. ומצד שני, וזה משהו קבוע, במצוות שילוח הקן.
למה יש לנו שתי מצוות? זה לא מולה. למה יש
לנו
שבוע שעבר קרה, אוהבת שלמה תהיה לך?
כן. נכון, נכון. השאלה, האם זה מצווה? זה לא בטוח ש... יש איסור שלא יהיה לך אבן ואבן. אבל אבן שלמה זה איזשהו כמו ועשית הישר והטוב, ואז אתה זוכה לזכות בארץ. יש הרבה דברים, והיה עקב תשמעון, כן? אז השאלה אם יש פה ממש מצווה דאורייתא, מצוות עשה, שנקרא אבן שלמה תהיה לך. צריך לעיין בזה, אני לא בטוח שהחינוך מונה את זה כמצווה. במניין המצוות, כן? אני לא בטוח. אבל באלה הם הדברים והם הפוכים, והוא נותן לו את שתי המצוות שכתוב בהם אריכות ימים, ועולה אותו ילד ומטפס, ותוך כדי שהוא מטפס, הוא נופל ומת. אומרת שם הגמרא, אחר ראה את הדבר הזה, וכמובן לא יכול להיות. זה מה שהתורה מבטיחה, זה מה שהיא אומרת, כנראה שאין פה מישהו שמסדר את כל המשחק הזה. כי אם זה קורה ומבטיחים לנו וזה לא מתרחש פה, אז או בגלל זה הוא קיצץ בנטיות, או בגלל אירוע אחר לא פחות קשה, שאומרת הגמרא במקור השלישי בקידוש ילמתת בסוף, ואיקה דיימרי שורה אחת לפני הסוף, לישנה, הלשון, דחוצפית המתורגמן, היה תלמיד חכם עצום, אחד מעשרת הרוגי מלכות, קראו לו רבי חוצפית המתורגמן, מתורגמן, זה לא רק היה אחד שדיברו איתו, והוא ידע להגיד את זה בעברית או בארמית, זה היה חויזר, זה היה גאון עצום שידע לחזור על כל המהלך של השיעורים ולהגיד את הדברים האלה. והוא ראה את לשונו של רבי חוצפית המתורגמן, חזה דהבגריר לדבר אחר. כולם יודעים פה מה זה דבר אחר. ולקח את זה החזיר, את הלשון שלו, שהרומאים הרגו אותו, רצחו אותו, ואמר אחר, אמר, פה שהפיק מרגליות, ילחך אפר, כמו שאנחנו אומרים בקינה המפורסמת על עשרת הרוגי מלכות, על רבי חוספית המתורגמן, נפק וחטא, יצא, קיצץ בנטיות. כלומר, גם גדולי ישראל שבכל הדרות התמודדו מול השאלה של הרע, של האיסורים, של צדיק ורע לו, ורשע וטוב לו, ודנו בדברים האלה וראו אותם, והשאלה היא איך מתמודדים מול השאלה הזאת. אומר הרב סולובייצ'יק באיש האמונה, שאסור לברוח מהשאלות. לא תמיד יש לנו תשובות, וכפי שפתחנו ואמרנו, אנחנו מאמינים שיש תשובות, אבל הן לא תמיד אצלנו, אבל הוא אומר שצריך להיזהר מלברוח. אם לא נלמד את זה את הילדים שלנו, את בני הנוער, אם לא נלמד את זה מול עצמנו, הרי אנחנו חיים את החיים, אנחנו רואים את העולם, אנחנו מתמודדים עם זה על בשרנו ביום יום, כל יום עכשיו, במשך שנה ועוד לפני כן בכל ההיסטוריה של עם ישראל. וכך הוא כותב, היהדות הבינה במקור רביעי, כי הרע לא ניתן לטשטוש ולחיפוי. אי אפשר לטטות את זה וכאילו זה לא נמצא, זה שאלה קשה. וכל ניסיון להפחית ערכם של הניגוד והפילוג שבקיום לא יביא את האדם לידי מנוחת נפש. אתה יכול לטטה את זה מתחת לשטיח, אבל הנפש שלך לא יהיה לה מנוחה, כי אתה איש מאמין. אז מה אתה עושה עם הדבר הזה? הרע הוא עובדה שאין לה הכחישה. ישנו רע, ישנו סבל, ישנם איסורי שאול ותופת בעולם. ומי שרוצה להטות את עצמו על ידי שיח הדעת מן הקרע שבהוויה, אינו אלא שוטה ועוזה הזיות. טוב, אז יש רע, אבל קשה לנו עם זה, כי הבורא הוא טוב, הוא תכלית הטוב, ותכלית הטוב זה להיטיב, וטוב השם לכל ורחמם על כל מעשיו. אז אני לא מבין, או שאני לא רואה טוב, או שמה שאני אומר זה לא טוב. איך אני מסתדר עם הדבר הזה? ופה הוא מביא משל נפלא ביותר, חזק ביותר. אני אגיד קודם כל מה הוא אומר, אחרי זה אני אנסה להביא את זה מעולם אחר, שקצת יהיה יותר להתחבר אליו. אבל הוא אומר, אני קורא לזה משל השטיח. תראו לכם, אתם הולכים לאיזה מוזיאון, ושם יש את היצירות או את האנטיקות הכי יקרות שיש בכל העולם, ואתה מגיע מהצד השני של החדר, ורואה פתאום איזה שטיח כזה יפה תלוי. אתה מגיע מהצד השני שלו, לא מהצד שצריך להגיע. וכתוב שם שזה שטיח פרסי, שהמלך זה וזה, עשו לו אותו במיוחד לפני 1400 שנה בעבודת יד. ואתה מסתכל, כמו לפעמים שאתה מסתכל על איזה ציור, ואתה אומר לעצמך, זה מה שעולה מיליונים? זה הבת שלי בגן שופכת ככה את הצבעים הזה. אבל אתה מסתכל, ואתה רואה, איך נראה שטיח אמיתי מהצד השני? כמו תווית של בגד. אתם מכירים את הפנים של התווית של הבגד? מלא חוטים אחד בתוך השני, בלגן, אתה רואה בלגן, חוט בתוך חוט, וזה, וכל מיני צבעים, ואתה לא מבין מה הולך, ממה מתלהבים. אבל אתה יודע שזה שווה הרבה, ואתה מאמין שזה מאוד יפה, למרות שאתה לא רואה את היופי, וכל מה שצריך לקרות זה פשוט לעבור לצד השני, ולראות את היופי האמיתי. אבל לפעמים אנחנו עומדים בעולם הזה מול הצד השני של השטיח, ואנחנו לא רואים את היופי, ואין לנו תשובות לכל הסיבוכים ולכל החוטים שנכנסים אחד בשני, וזה נראה לנו בוקה ובולקה, בלגן אחד גדול, ואנחנו לא יודעים. ופה היא האמונה, לדעת שיש צד שני לשטיח, וגם אם אני לא רואה אותו כעת, זוהי אמונה אמיתית. לא להגיד, טוב אני רואה עכשיו, לא תמיד, אבל
כשאתה כשאתה נמצא מקדימה ורואה תמונה ענקית ורק נקודה, אתה אומר זה עולה מיליונים,
זה גם נכון. נכון, אז זה מה שנקרא בשוב השם שיבת ציון היינו כחולמים. אתה חי, אתה בהקיץ, אתה לא ישן, אבל אתה כמו חולם חלום ולא רואה את מה שנגלה לנגד עיניך. ספר לכם סיפור, בוא נדבר רגע דוגרי מה שנקרא. אנחנו גרים בשכונת גילו, השכונה הכי דרומית בירושלים, 35-40 אלף תושבים. יש שם שתי יציאות מהשכונה לכיוון מרכז העיר. או מי שמכיר רחוב דרך חברון, מי שמתקרב לשם בבוקר, כל שכונת חומת שמואל, הר חומה, גם עשרות אלפי תושבים עולים משם, אבל לא כדאי להתקרב. אז אנחנו יודעים בירידה המרכזית, ירידה גדולה כזאת, ובונים שם רכבת קלה, בדיוק עכשיו, עם תחילת הלימודים, משלושה נתיבים חסמו לנתיב אחד. טוב, אז אנחנו כל יום מאחרים, למרות שאנחנו מאוד משתדלים. היום כבר הרב התקשר אליי של הבן שלי, כיתה ואב, הוא אומר לי, לא, הבן מתקשר אליי, אומר לי, הרב אמר שאתה לא שולח לו מייל, שזה בסדר, ולמה איחרתם? הוא לא נותן לי להיכנס לכיתה. טוב, הלכתי, כתבתי את המייל, אמרתי לו, תשמע, הרב, יש בלגן, אין מה לעשות, אנחנו מנסים, הכי מוקדם, הנץ מאוחר, עד שאני מגיע, וזה, קצת סנדוויץ'ים פה ושם, רצים, עומדים 45 דקות, 50 דקות, נסיעה של 3 קילומטר, מורה ורבותיי, זה, גם פה יש, אני יודע, בסדר. ואז אני מסיים את המייל. אני אקרא לכם את זה, אתם אקרא את זה מבפנים. נסתיים את המייל, אבל הרב, תדע לך, זה שיש פקקים כי בונים רכבות בירושלים, השתבח שמו לעד. יש גאולה. יש גאולה. לא כל אחד רואה בפקקים גאולה. הרב אבינר, שזכיתי ללמוד אצלו הרבה שנים, היה מגיע ויוצא מבית אל מוקדם, והיה שיעור ב8:30 בבוקר ביום ראשון, קראנו לזה שיעור הקצינים בספר אורות, מלא קצינים, מלא פלאפלים, ארונות, היו מגיעים לשם רגע לפני שהם יוצאים לצבא, ולפעמים הוא היה מאחר. ואז כשהוא היה מאחר, והוא ישר לנו לחכות אותו, הוא היה אומר, סליחה, ברוך השם, יש גאולה, יש פקקים לירושלים. כמה שנים חיכינו? אז אתה אומר שמתמקדים בנקודה, אתה חי את העולם, את החיים. ואתה רואה מגדלים, אבל אתה לא מבין שפעם היו פה פרדסים ושדות, וגם פרדסים לא היו פה. וזו הגאולה, צריך פשוט לפקוח את העיניים ולראות ולהכיר בדברים האלה, ולכן לא תמיד אתה רואה את הצד השני של השטיח. אם תאמין, אז אתה תהיה הרבה יותר רגוע. זה קשה, כי אתה לא רואה. אבל מה האמונה עושה? משל אחר, סיפור אחר. היה אחד, הוא היה שחקן, לא שחקן, אוהד כדורגל גדול. הוא היה כל דבר, והיה לו קבוצה שהוא עליה את כל החיים שלו. אתם יודעים, יש אנשים, לא אומר ביתר, אחרי זה יבואו לי פה, עם מכבי תל אביב, עם חיפה, אני לא יודע. היה אוהב כדורגל, טוב? לא היה מפספס, היה הולך, יציע מזרחי, יציע מערבי, היה יושב שם ליד השחקנים, טוב. יום אחד היה גמר הגביע, הקבוצה שלו, איכשהו הגיע לשם, הוא כולו באורות חודשיים כבר מזה ששם מתרגש, ואז קרה שברוך השם, השתבח שמולד, אבל אחותו ילדה, ויש באותו ערב איזה פדיון הבן או משהו, כן? היה אירוע, ועם כל הכבוד לזה, הוא לא יכול להבריז לאחותו, והוא הבין שהוא הולך פספס את המשחק. הוא היה שבור וזה ופה. טוב, הלך וככה, אבל אמר לחבר שלו, אם פעם לא היה שידורים חוזרים וזה, היה קלטות, היית מקליט. גם לא היה עדכונים בלייב. אמר לו, שמע, חברי היקר, תקליט לי את המשחק, בסוף האירוע אני מגיע אליך, מחר אני רואה את זה, לא יכול, וזה, טוב, הלך, הקליט את המשחק, הגיע למחרת לבית, כל המשפחה, גם הדביק את כולם, יושבים מול הזה, וככה, ופופקורן, וגרעינים, ופיצוחים, והכל, ואז מתחיל המשחק. אחרי 2 דקות, ישר גול הקבוצה שלו, לתוך השער שלה. ואשתו, אוי, אוי, לא, והילדים שלו שבורים, והוא יושב בנחה. אחרי זה עוד 5 דקות, עוד גול הם חוטפים, ואוי לא, וזה, והוא כאילו, אומרת לו אשתו, מה קרה אתה? התקררת, אה? אתה, תמיד אתה זה, מתרגש, 2-0 לקבוצה השנייה, איך אתה לא? אומר לו, לא, תשמעי, אני רק לא יכולתי. אז שאלתי את החבר, כשלקחתי את הקלטת, לא תגיד לי מי כבש, מי לא, תגיד לי כמה נגמר. הוא לא הסכים להגיד לי כמה נגמר, הוא לא הסכים, אבל הוא אמר לי שניצחנו. אז אני לא יודע מה יהיה, אני לא יודע איך זה יקרה, המצב נראה על הפנים, 2 שערים על הדקות הראשונות, אבל לנצח, זה זה רק כדימוי להלביש על הלב. זה אמונה בבורא עולם, לדעת, יעשה את הטוב, ואני זאת בריתי אותם. יש ברית, יש אבא שבשמיים. אתה במבט, בפריזמה הצרה שלך, לפעמים עומד ורואה את החיים, ואתה לא מבין. תארו לכם יהודי שנמצא לפני כ-3,000 שנה, קצת פחות, בתקופת השובטים, שהפלישתים מפה ומשם, אין פה כלום, איזה בלגן. מה נותן לו להחזיק מעמד? אמונתו בכך שבסוף יהיה טוב. וזה הידיעה הזאת, גם אם אתה לא יודע להסביר איך זה יקרה, ומה ישתנה, ואיך הדברים שנראים עכשיו על הפנים וכבר המצב לא טוב, הדברים, וזו האמונה הזאת, לא לדעת איך, אבל לדעת שיש מי שנותן את התשובות וסידר את הדברים האלה. וחלק מהתשובה לדבר הזה, לאיך בדיוק רואים שהרשעים טוב להם לפעמים, והצדיקים, יש לזה כמה תשובות. תשובה אחת אומר בנפש החיים, רב חיים מוולוז'ין, תלמידו המובהק של הגר"א, הוא אומר, תשמעו מוריי ורבותיי, מי שמתיימר להבין את בורא עולם, הוא חושב שהוא תופס את הכל ויודע את הכל. אבל כל מי שלמד קצת מתמטיקה, גם בשלוש יחידות, לימדו אותו מתי שהוא שם, שהוא למד את זה, שאם יש לך משוואה מתמטית, שיש לך בה את כל הנתונים כמו שצריך, אבל בסוף יש כפול X. וישאלו אותך, זה ועוד או פחות? זה, כן, ואתה רואה, 2 כפול 1,000, כפול 200, כפול זה, וזה עולה, ועולה, 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 אבל בסוף יש רק משהו אחד שחסר, כפול X. זה יהיה ועוד או פחות? תלוי. מספיק שה-X זה מינוס 1, וכל בום, נופל למטה, נכון? אתה חושב שאתה מבין את בורא עולם? שאתה יודע את הכל? שאתה רואה והכל פרוס לפניך? אומר חיים מוולוז'ין, בשם הארי הקדוש, כל יהודי יש לו נשמה משלו, ואתה לא יודע בדיוק להסביר ולדעת, כי אתה לא רואה את הכל. מאיפה נחצבה נשמתו? מה תפקידו? מה שליחותו בעולם? והוא מדמה את זה משל למה הדבר דומה? לשלושה אנשים שחטאו לפני המלך. באותו חטא, שלושתם היה להם תפקיד לנקות משהו בארמון המלך. אבל אחד מהם רק איימו עליו ולא עשו לו כלום. השני הורידו אותו מתפקידו, ואת השלישי תלו, למרות ששלושתם עשו את אותו חטא ולא ניקו כמו שצריך. למה? כי אחד היה צריך לנקות את החצר, והוא לא הרים טוב את כל העלים, אז הוא רק איימו עליו. השני היה צריך לנקות את החדר הפנימי של המלך, והוא לא ניקה כמו שצריך, אז תלקו אותו משם. והשלישי היה צריך לנקות את הכתר של המלך, והוא לא ניקה אותו כמו שצריך. אתה רואה מה בן אדם עושה, ואתה רואה ניקה, לא ניקה, עשה טוב, לא עשה טוב. אבל יש שורש שלא תמיד אתה רואה אותו. ורק שתבין שיש דברים נסתרים, תדע שיש תשובות גם אם אני לא רואה אותם. כך הוא אומר. ולכן אומר צדוק הכהן מלובלין, במקור השישי, על יתמע האדם, אם יראה רשעים מתרבים בעולם והולכים ומתגלים בכל יום, כפי שאנחנו רואים ושואלים עכשיו איך? איך הם עדיין מחזיקים מעמד? איך עדיין לא חיסלנו אותם? איך הקדוש ברוך הוא נתן להם להצליח בדבר הזה והסתיר את עינינו שלא נראה ותכננו את כל התוכניות האלה? הרי תראו איזה מודיעין יש ותראו מה עשינו, אנחנו, איך זה קרה? אתה רואה את הדברים האלה שמתגדלים? תדע לך, הוא בעל הכרם. מה, אתה דוקטור לחקלאות? אתה עכשיו בא, פתאום אתה במחילה אירוניסט מירושלים מגיע עכשיו פתאום לאיזה כרם שם בבנימין, הולך שם, רואה את זה, ואתה אומר לו, אה? אתה בא למי שאחראי על הכרם, אומר לו, למה יש פה שמש? זה לא טוב להם השמש הזאת, הם מסכנים, תראה איך הענבים מצטמקים בשמש. למה לא השקטת אותם במים? אני רואה שהאדמה יבשה. וולקאם דוקטור, למה למדת בפקולטה ברחובות? מה, אתה נהיית אגרונום? מה, אתה מבין? אתה רואה קצת, אפס קצה, אתה רואה עכשיו. אבל תדע לך, זה צריך תנאים כאלה, יותר מדי מים לא יהיו טובים להם, השמש דווקא מגדלת אותם, אתה מבין את הכל? יש בעל כרם. בעל הכרם, ועם ישראל נמשל לכרם, זה בורא עולם. וגם אם אתה לא תמיד יודע מה מתרחש, הוא יודע ויודע את טיבו של הכרם יותר ממך, ומתקן צרכיו בכל עת ורגע. ועל פי זה הוא מתרץ אפילו שבן דוד יבוא בדור שכולו חייב, כך אומרת הגמרא בפרק חלק בסנהדרין צדיק ח', שבן דוד יבוא או בדור שכולו זכאי, כולנו מבינים את זה, נכון? זה חשבון שמובא לנו. אם כולם זכאים, אם כולם עושים מה שצריך, כולם הולכים בדרך השם, ברור שבא, אבל איך בדור שכולו חייב? שאלה גדולה. אבל הוא יסדר את זה. כי יש מה נראה לך חייב, ויש איזשהו שורש פנימי שאתה לא תמיד יודע ורואה. אז אל תעשה את כל החשבונות. תשאל ותברר עד כמה שיש בידך. אבל תאמין שיש תשובה כי אתה לא רואה את הכל. משל למה הדבר דומה? אומר הבן איש חי, מספר סיפור. אנחנו אומרים את זה הרבה פעמים, גם בשבתות וכו'. בפרוח רשעים כמו עשב, נכון? צדיק, התמר יפרח. אבל בפרוח רשעים כמו עשב, היו שני אנשים שהלכו באיזה מקום, והם הולכים והולכים, ואז אחד רואה איזה עץ גבוה כזה, אומר לחבר שלו, בוא נעשה התערבות על כסף, מה הגובה של העץ? אומר לו, מה אני יודע מה הגובה של העץ? להתערב על הרבה כסף, אבל אני אתן לך מטר, אתה תיקח ותעלה על סולם ותמדוד את זה. הוא הלך ומדד את הזה, הוא רואה איזה 20 אמה, אומר לו החבר שלו, אני שם 10,000 שקל, שזה 30 אמה. אז הוא אומר לו, מה אתה השתגעת? הרגע, רק דבר אחד, המטר הזה הוא מודד כמו שצריך? מודד כמו שצריך. אז לא, 20 אמה, שם 10,000 שקל, הוא בא מודד, מודד, אומר לו, הנה הבקשה 20 אמה. רגע, מה יש למטה לעץ? שורשים. מה, זה לא עץ? זה חלק מהעץ או לא? מה זה חלק מהעץ? בלי זה אין עץ, נכון? בוא נמדוד, דה, 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 30 אמה, מזומן, קש לכיס, מצוין, טוב, האום בועס. חזר הביתה, אמר, אני חייב להחזיר את הכסף, לא נעים, פה בניתי וזה, חגים עוד מעט, הלך עם חבר אחר, נעשה עליו את התרגיל הזה, טוב, הם הולכים ככה וזה, ליד איזה שדה, מגיעים שם, יש שם סבים שוטים, אומר לחבר שלו, בוא, אני איתך לארג', שים 10,000, קח מטר, תמדוד כמה סנטימטר הסבים, אני אגיד לך משהו אחר, טוב, הוא מודד, טוב, 12 סנטים, אומר לו, לא, אני אומר לך, 20 סנטים, אתה שם כסף? מה, השתגעת? שמים את הכסף, הוא מודד 12 סנטים, הוא אומר, רגע, 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 בוא נבדוק, שורשים באדמה, מתחיל לחפור, איזה שורשים, עשבים שוטים, תולש אותם ככה, אולי חצי אצבע, נכון? הפסיד את הכסף. אז מה, אתה לא רואה את הכל, חביבי? בפרוח רשעים כמו עשב, אתה נראה לך, הוא מצליח, הוא פורח, הוא לא קורא לו כלום, אבל צדיק, אתה מה יפרח? עם שורשים עמוקים, עם מבט לכל הנצח קדימה. ולכן, גם אם יש שאלות, ויש שאלות, אתה צריך לדעת שהתשובות נמצאות מעבר לידיעה שלך. ככה אומר רב צדוק, ויש פה חזון איש, נקרא אותו בקצרה, והוא ממש כותב את הדברים הללו, על טעות שמצויה בקרב ההמון, אומר החזון איש. יש לו ספר שנקרא אמונה וביטחון, ספר חשוב, קטן מאוד, קצר, ושם הוא כותב שיש טעות. והטעות הזאת, אולי לא ניתן פה דוגמאות שהיו ב- 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 בשנים האחרונות, אבל חושבים שאם הקדוש ברוך הוא לא עושה בדיוק את מה שאני חושב שנכון לעשות, אז שאתה לא מאמין. היה לצלנו הרב הקירה מגוש כתיף, ושם היה חלוקה, יהיה, לא יהיה. היה נראה כאילו שמי שחשש שזה יהיה, יש לו חיסרון באמונה בבורא עולם. נראה לך שהוא יכול לעשות לנו את זה? אין מצב שהוא יעשה לנו את זה. ואז שזה קרה, מה קרה להרבה בני נוער ומה קרה לכולנו? עזבו, איך יכול להיות? אומר החזון איש, זה טעות. הוא לא עובד אצלך, הוא לא עושה רק את מה שנראה לך טוב, אתה צריך להאמין שהוא עושה טוב, גם אם בעיניים שלך זה לא נראה טוב. בסוף איכשהו זה יתברר, כמו להבדים, המשחק הדורים, שבסוף איכשהו זה קרה, למרות שעכשיו זה רע. הוא אומר, טעות נושנה, במקור השמי, נתאזרחה בלב רבים במושג ביטחון. מה זה ביטחון שאנשים חושבים? שם ביטחון משמש למידה מעוללה ועיקרית בפי החסידים. נסתובבה במושג חובה להאמין, מה זה הביטחון? שבכל מקרה שפוגש את האדם ועמידתו לקראת עתיד בלתי מוכרע, ויש שני דרכים. היה או לא יהיה? יקרה או לא יקרה? יהיה טוב או לא יהיה טוב? כי בטח יהיה הטוב. ואם אני או אתה מסתפק וחושש שאולי יקרה הדבר הרע, ואני קצת נערך אליו, ואני חושש ואני מתכונן אליו, כי בטח יהיה טוב. ואם מסתפק וחושש על היפוך הטוב, הוא מחוסר ביטחון. מה, אתה לא מאמין שהוא יעשה לך את הטוב? זה טעות, זה לא נכון. אין הוראה זו בביטחון נכונה, כי אם לא נתברר בנבואה את גורל העתיד, אתה לא יודע. מי יודע משפטי השם בגמולותיו יתברך. עניין ביטחון, וזה מוריי ברבותיי, היסוד שאנחנו רוצים להעביר פה, שאין מקרה בעולם, בכל הנעשה תחת השמש, הכל בהכרזה ממנו יתברך, גם אם זה רע, כפי שנראה לי בעיניים כעת. זוהי האמונה האמיתית. ולכן קשה לנו, ואנחנו עצובים, ואנחנו משתדלים לשנות דברים רעים שנקרים לנגד עינינו, כי זה כן רעה לנגד עינינו. ואנחנו לא מתכחשים, ואנחנו אנשים מצויותיים, ואין לדיין אלא מה שאינה ברורות. ועם זאת, באיזושהי נקודה פנימית פה, אנחנו קמים בבוקר, ויודעים שמשהו בסוף, איכשהו לא יודע איך, יתגלה שהטוב יוצא מפה. כמו שיש פסוק שאומר, הודך השם כי ענפת בי. יש פה משל של הבעל שם טוב, אני קצת יקצר, אז אני אעבור עליו, אבל תסתכלו שם במשל הזה. הבעל שם טוב במקור השמיני בפרשת וילך, סביב הפסוק, ואנוכי אסתר אסתיר פניי ביום ההוא. אומר הבעל שם טוב, הרי אבא אוהב את הבן שלו, אז למה הוא מסתיר את פניו? למה הוא מסתיר את פניו? הוא עושה לו מסכים שזה רק אחיזת עיניים, כדי לראות אם הבן באמת מבקש אותו, אם באמת למרות שהמציאות נראית קשה וקרה וכאילו אבא עזב, למרות בכל זאת דרשו השם בהימצאו תמיד לחפש אותו, ולכן הוא עושה את הדבר הזה. ובא הגאון מבילנה ומדבר הרבה יותר למעשה על הדור שלנו, על דור עקבת הדמשיכה, והוא אומר שבדור הזה, כפי שאומרת בכלל עוד המשנה במסכת סוטה, תתרבה הרעה ויהיה בלגן, ואנחנו לא נדע מה קורה, והסיבוך והבלבול וחוסר הצדק שיראה לנו לנגד העיניים יהיה הרבה יותר גדול מכל הדורות האחרים. וכך הוא אומר, יש לדעת מראש. עכשיו תראו איזה מדהים זה, גאון מווילנה חי לפני כ-300 שנה, עכשיו אנחנו רואים איך הדברים שלו הם מה שנקרא כפתור ופרח ממש. וכשאתה יודע מראש משהו, זה נותן לך, מוריי ורבותיי, הרבה יותר את היכולת להכיל את אותו דבר. אתן לכם דוגמה, נגיד אתה יוצא לדרך, שומע תחזית מזג האוויר, אומרים לך אתה יוצא לאיזה טיול, ואומרים לך יש סיכוי שירדו גשמים, אז אתה נערך, אתה מביא איזה מעיל או משהו כזה, ואז אם תופס אותך גשם בדרך, קצת מבאס, אבל לא נורא, בסדר, כאילו ידעתי שזה יקרה, אני מוכן לזה. אתה יושב בבית שלך, בסלון, יום של עבודה, חזרת מהכולל, זה היה שיעור, רוצה קצת לנוח, יושב, מוריד נעליים, שם רגליים למעלה, פתאום לא גשם, לא מבול, לא שום דבר, טיפה אחת מלמעלה, בום על האף. וואי, איזה עצב מסתכל, וואי, מתחיל להיות לחוץ, מתעצבן על הדבר הזה, מה קרה, למה? בבית לא צריך להיות גשם. בבית לא צריכות. מה שאתה לא מוכן אליו נפשית, קשה לך לקבל ולהכיל. אומר לנו הגאון מווילנה עוד מלפני מאות בשנים, אומר לנו, תדעו לכם, יש לדעת מראש, כבעקבות משיח, מכל צרה יוצאת ישועה. עכשיו זה לא שתהיה צרה, הוא אומר, ותהיה ישועה, יהיה בסדר. שימו למה הוא אומר, מתוך הצרה, ממנה תצא הישועה. בסדר? תמיד אני נותן לזה משל, ואמרתי את המשל הזה גם פה פעם אחת, ולא ידעתי מה אני אומר. מכשירי הקשר של האויב, הביפרים שהמטרה שלהם הייתה לשרת כנגדנו, ודווקא ברשת כזאת שהיא לא אפשר לעקוב אחריה, מה שהיה כאילו הצרה, ממנו צמחה הישועה. דווקא מה שהיה נראה כנגד, הוא הפך לטוב. זה לא יהיה בסדר, אנחנו גם, למרות שיש להם את זה, נפגע בהם. עם מה שהם באים נגדנו, זה יתפוצץ להם בפנים. זה הישועה שצומחת מהצרה. ועל מה הוא אומר את זה? על בסיס הפסוק, על פי הפסוק, את צרה היא ליעקב, וממנה יבשע. הפשט יהיה צרה, אבל אל תדאג, תהיה גם כן מה? ישועה. אבל מה זה ממנה יבשע? ממנה עצמה, מתוך הצרה עצמה. כן, הצירים של הלידה, ממנה תבוא הישועה. נכון? בגלל זה, בדיוק, משם צמחה הישועה, נכון? לכן כתוב ששם הקדוש ברוך הוא יושב ובורש אורו של משיח. עקבת דמשיחא באות בהפרעות ומכשלים, מצד שרו של עשיו, ושר הערב רב, אבל בסופו נופל ביד שרו של יוסף, ואז הוא אומר את היסוד החשוב. ולכן חלילה לנו לסגת לאחור במשהו, להחזיק חזק. אחד המצרכים הכי חשובים בימים האלה במזרח התיכון זה סבלנות. האויבים שלנו יש להם הרבה סבלנות, תראו כמה שנים הם בנו נגדנו דברים, אבל הסבלנות הזאת, למרות שקשה עכשיו, הוא אומר לנו אל תסגו לאחור. הרב קוק באחד המאמרים המפורסמים שלו שקוראים לו להוסיף אומץ, מספר על קבוצה של אנשים שאמרו להם פה יש מים, הם היו צמאים למים, צמאים, ולא היה להם מים לשתות, אמרו להם פה אנחנו יודעים שיש מים. התחילו לחפור לחפור לחפור, חופרים שעות, ימים, שמש על הראש וזה, ואז איזה קבוצה של אנשים אמרה די, זהו, אין פה מים, סתם עובדים עלינו, תראו כבר כמה השקענו, כבר אין כוח לחפור. והולכת קבוצה ופורשת לאחור ואומרת מספיק, ואז הם ממשיכים ואומרים לא, צריך להוסיף אומץ, יבואו המים, והם חופרים וחופרים וחופרים ומגיעים למים. אבל מה קורה למים בהתחלה כשמגיעים אליהם? אחרי שתקנו לכם את הברז של המים וזה, מה קורה? יש חול, אז מה, לא נשתה? אז באה עוד קבוצה ואומרת סוף סוף הגענו אל המים, ואלו המים כאלה דלוחים, כאלה מלוכלכים, מים לא טובים, וגם הם הולכים ופורשים. הוא אומר הרב קוק, צריך להוסיף עוד אומץ ולהחזיק חזק, כי בסוף המים האלה יהפכו להיות מים מתוקים, וזה קשה. ומאיפה זה מגיע? כי זוהי הדרך שבה צריך ללכת. לכן הוא אומר אסור לסגת לאחור במשהו אם יש חס ושלום איזה קושי, איזה מכשלה, ולהיות בטוחים כי דווקא ממנה יבשע מן המצר. זה השופע, נכון? מן המצר קראתי, ענני במרחב, מתוך המצר תבוא הישועה. ולכן הדבר הזה זה דווקא מתוך הנקודה הזאת. ולקראת סיום ממש, צריך לסיים, רבי נחמן אומר שלפעמים יש מצב שההסתר פנים הוא כל כך גדול שאתה אפילו לא יודע שזה הסתר פנים. אני אסביר את הנקודה. עכשיו למדנו ודיברנו על זה שגם אם אנחנו לא מבינים, אנחנו יודעים שאבא נמצא, אנחנו יודעים שאבא מתחבא ולא רואים תמיד מה הוא עושה, אבל אנחנו יודעים שהוא נמצא שם. לפעמים יש מצב שקוראים לו בתורה ואנוכי אסתר אסתיר. למה פעמיים? למה פעמיים? תגיד אנוכי אסתר אסתר פעניי ביורו. שיש הסתרה שבתוך ההסתרה, כמו השיר המפורסם, לא נשאיר אותו פה לא לדאוג, כן? אחרי זה מי שרוצה, תהיה השמעה, אוקיי? אבל מה זה אסתר אסתיר? מה זה אסתר אסתיר? זה אומר שגם זה שהוא מסתתר, אתה לא תדע. ואז אתה תהיה במצב הכי גרוע. אבל תדע לך, אומר רבי נחמן, בליקוטי מוהר"ן תורה נ"ו, הוא אומר, תראו, נראה את זה בפנים, יש שני סוגי הסתרות במקור העשירי. כשהשם יתברך נסתר בהסתרה אחת, קשה למצוא אותו. אך אף על פי כן, כשהוא נסתר בהסתרה אחת, אפשר להתייגע ולחתור עד שתמצא אותו. כי הוא יודע שהשם מסתתר, אתה יודע שיש שם את היעלום, אתה תחפור ואתה תגיע לשם. אבל כשהשם יתברך נסתר בהסתרה שבתוך ההסתרה, דהיינו שההסתרה, אתה אפילו לא יודע שהוא מסתתר, זה עוד יותר קשה. אם יש יעלום שראית, שאלו אותי לפני כמה ימים שאלה למייסה, בהלכות השבת אבדה, אבדה ומציאה, יש זה כל אלה שאנחנו עומדים שם, משהו דומה פחות או יותר בגודל המקום הזה, היה שם ברית מילה באותו מקום, אישה איבדה שם, נפל איכשהו מהטבעת יעלום. שאלו, חיפשה את זה שם, חיפשו את זה שעתיים, לא מצאו את זה, וישירה את הפרטים שלה. מה ששאל, בסוף מצא את זה אחד האברכים, אחרי זה אני עוד רגע אספר לכם איך מצא, הוא שאל אם חייב להחזיר, הוא החזיר לה, בסדר? הוא שאל אם הוא היה חייב מדינה להחזיר לה, או רק ממידת חסידות, אם זה זוטו של ים או לא. איך היא מצא את זה? אגב, הלכו לשאול איזה יעלומן, הוא אמר להם, רבו יסתי, לא מחפשים יעלומים באור, צריך שיהיה לילה עם פנס, וזה נצנץ, ומצאו את זה, בסדר? מה גרם להם לחפש את זה אחרי שעתיים? כי הם ידעו שזה מסתתר, הם ראו שזה נפל, הם יודעים שזה שם, למרות שהם לא יודעים. זה הסתרה אחת, אני לא רואה את זה, אבל אני יודע שזה שם. אבל אם היו אומרים לי, תשמע, נפל פה משהו, נפל, בטח לקחו את זה, בטח זה נפל לה בבית, נפל לה באוטו, נפל לה באוטו, נפל לה בדרך, לא ראיתי, זה הסתרה שבהסתרה, אני אפילו לא אחפש את זה, כי אני חושב שזה לא באמת נמצא פה. זה הסתרה יותר קשה. אומר לך, תדע לך, אנוכי אסתר אסתיר, שגם כשהסתרה בעצמה נסתרת, שאינו יודע כלל שהשם יתברך נסתר ממנו, ואי אפשר למצוא אותו, זה אנוכי אסתר, וגם שמה בוודאי נמצא השם יתברך, גם במצבים הקשים ביותר. ולסיום, משל וסיפור כל כך יפה, שאני חושב שהוא מתמצת את כל מה שרצינו לומר כאן, של המגיד מזריץ', תלמידו המובהק של הבעל שם טוב, הוא מספר על אחד ששיחק מחבואים עם הילדים שלו. תראו לכם, משחקים עם הנכדים, עם הנינים, כל אחד משחק, טוב, אתה משחק עם החבורים, אבל זה הבית שלך. כי אתה בעל הבית, כמו בורא עולם שהוא בעל הבית. אתה יודע את כל החדרים הפנימיים, הנסתרים, את כל הארונות, זה וזה, ואתה מביא פה מה שנקרא שיחוק של מקום שאף אחד לא יודע. והילדים מחפשים, ואתה שומע אותם, וזה, ואז אחד הקטני אומר, לא, בטח הוא יצא, ומתחיל להתייאש, וגדולים, לא, לא, הוא פה ופה ושם, ומחפשים, מחפשים, מחפשים, בסוף אתה שומע אותם, שהם מתייאשים, ואומרים, עזוב, לא רוצים לשחק מחבואים, לא רוצים למצוא אותו, די, הוא בטח אליו, כן? מה המטרה שלך כשאתה מסתתר, באמת? מה המטרה שלך? שהם יפרשו מהמשחק וילכו? לא, מה המטרה שלך? שיחפשו אותך, ושימצאו אותך. ואם הם יפרשו מהמשחק, אתה לא מרוויח שום דבר. אין לו שום רצון סתם להסתתר מאיתנו. כל הרצון בהסתתרות זה לשחק את המשחק שנחפש ונבקש ונתמודד ונתקשה. אבל אם לרגע נלך לאחור ונפסיק, אז לא הרווחנו והוא לא הרוויח שום דבר. ולכן הוא אומר, זה המשל של המחבואים, שהקדוש ברוך הוא מסתיר לפעמים פנים, אבל בסוף ימצאו אותו. וכשימצאו אותו יתגלה בעזרת השם לנגד עינינו תכף ומיד ממש, איך אפילו בהסתרה שבתוך ההסתרה בוודאי נמצא השם. ברבי חנניה בן קשיא אומר, רצה הקדוש